ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.
שלום לכם, רדיו קול חי, אנחנו כאן בתוכנית ישנה חדשה, אפשר לקרוא לזה ככה, האכסניה היא חדשה, אבל התוכנית היא בהחלט ישנה, כיין המשתבח, ברוך שאמר, תוכנית שעוסקת בשאלות הלכתיות, אקטואליות שנוגעות לחיי היומיום של כולנו, שאלות שרובן התקבלו בבתי ההוראה שבנשיאות ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון הגדול הרב ברוך שרגא, והרב יהיה איתנו כאן כמידי שבוע באולפן, ויענה לשאלות המאזינים, שאלות שישלחו דרך מכשיר הפקס, ואולי כבר עכשיו ניתן את מספר הטלפון 02-582-5430, 02-582-5430, ואנחנו כבר אומרים שלום לכבוד הרב.
שלום, ברכה וטובה.
אז מיד נפתח ככה עם השאלות שנמצאים כבר על מה שנקרא שולחן המערכת, אבל לפני כן אולי ככה כמה מילים הרב, על האכסניה החדשה, על התוכנית החדשה.
ברוך השם, אנחנו מעלין בקודש, עכשיו מתחילים בנסים את התוכנית ברדיו קול חי, שכדי לזכות את הרבים, ומברך את כל המאזינים וכל השומעים, וכל אלה שמעוניינים, שכזו ברוך הוא, עליהם ברכה, רווחה והצלחה, עם הלב שלו דיברם לטובה ולברכה, אמן.
אמן ואמן. טוב, אנחנו נפתח כאמור עם השאלות, והנה השאלה הראשונה שמגיעה אלינו, כבוד הרב, האם נשים חייבות להתפלל תפילת מוסף, כמובן שבתות וימים טובים, מאחר והן פטורות מתשלום מחצית השקל.
נאמר בתורה, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקודותם. זה יתנו מחצית השקל בשקל הקודש. דרשו רבותינו, איש ולא אישה. כתוב איש כופר נפשו, איש ולא אישה, שאישה היא לא חייבת לקיים את מצוות מחצית השקל. שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו חייבים כל ישראל לתת מחצית השקל בחודש אדר, כמו שכתוב, כשנכנס אדר, משמעין על השקלים, ובחודש ניסן, היו מביאים את קורבנות הציבור, עולות, מדין, מוספין, כך פוסק הרמב״ם בהלכות שקלים, מצוות עשה מהתורה, לתת כל איש מישראל מחצית השקל בכל שנה, אבל לא נשים ולא קטנים. על פי זה, כותב הגאון בעקיבא איגר עליו השלום, שנשים פטורות בתפילת מוסף, כיוון שהנשים לא היו מביאות שקלים, אין להם חלק בקורבנות הציבור, וכיוון שהקורבנות הם כנגד התפילות, הם כנגד הקורבנות, לכן נשים פטורות. כך כותב גם בספר בסמים ראש, שנשים פטורות מתפילת המוספין, כיוון שתפילה זו, היא לא באה אלא לזכר חיוב הקורבנות, ואישה לא הייתה מביאה מחצת השקל, ואין לה חלק בקורבנות הציבור. אמנם לכאורה לפי זה, עד גם שלוש תפילות ביום שמתפללות ביום חול, זה גם כנגד הקורבנות. וידוע שאישה היא חייבת בתפילה, אלא יש הבדל בין שלוש התפילות לבין תפילת מוסף, ששלוש התפילות, אפילו שהיו באים כספי מחצת השקל, ובכל זאת נשים חייבות, כמה שהתפילה זה בקשת רחמים. כמו שהגברים זקוקים לרחמים, ככה גם הנשים זקוקות לרחמים. אדם בתפילה מתבקש שאתה חונן לאדם דעת, ברכנו, רפאנו, אז כל זה בקשת רחמים, אין הבדל בין איש לאישה. אבל תפילת מוסף, הוא לא בקשת רחמים, אלא אנחנו מתפללים לקיים מה שנאמר, ונשלמה פרים שפתנו, שהיו מקריבים קורבן מוסף. אז כמה שהן פטורות ממחצית השקל, פטורות גם מלהתפלל תפילת מוסף. אמנם, למרות שתפילת שבת, הן לא בקשת רחמים, זה ברכות השבח, ובכל זאת הן מתפללות, אם נאמר שבקשת רחמים, אם לא שייכות, אז למה בשבת הן מתפללות? בשבת זה שבח, אתה קידשת, ישמח משה וכו'. כתבו המפרשים, כיוון שבחול זה בקשת רחמים, אז רבותינו לא חילקו בין שבת ויום טוב לימי החול. מה שאין כן מוסף, שהיא לא בקשת רחמים, לכן אין לה גם תשלומים, מי שלא יתפלל תפילת מוסף, אין לו תשלומים. למה? כיוון שהוא משום ונשלמה פרים שפתנו, נשים פטורות. אמנם, לפי הסברה הזו, קשה קשה גדולה. לפי זה, אם נשים פטורות בגלל שהן לא משלמות מחצית השקל, לא גם בחור, שהוא פחות מגיל 20 צריך להיות פטור מתפילת המוסף. למה? כתוב, אנחנו קראנו בתורה השבוע, זה ייתנו מבין 20 שנה ומעלה. וההלכה היא שכולם חייבים בתפילת מוסף, גם בחורים. אז אם כן, מה ההבדל בין בחורים לבין נשים? אלא ודאי שאין קשר בין השקלים לתפילת המוסף. לפי זה גם נשים צריכות להיות חייבות בתפילת המוסף. אבל המפרשים דחו את הקושיה הזאת, על פי מה שכותב הרמב"ן. הרמב"ן כותב שחיוב מחצית השקל לקורבנות הוא מגיל 13 ומעלה. וכל מה שהתורה אמרה בין 20 שנה ומעלה, זה נאמר על מלאכת המשכן. לכן גם בחורים חייבים. לכן אין ראיה מזה לחייב את הנשים. אמנם בספר שואל ומשיב, הוא אומר שנשים חייבות בצדד מוסף, כיוון שזה בא משום קדושת היום. כמו שאישה חייבת בקידוש, אפילו שקידוש זה מצוות עשה של הזמן גרמה, בכל זאת אישה פטורה, היא חייבת משום קדושת היום, כמו שלוש סעודות, לחם משנה, אז זה לא במקום קורבן מוסף. הראיה, שאף בזמן שבית המקדש היה קיים, והיו מקריבים קורבן מוסף, היו מתפללים תפילת מוסף. למה? כיוון שתפילת מוסף הוא עיקרו משום חובת התפילה שהוא מקדושת היום. לכן אין הבדל בזה בין גברים לנשים. וזה לא כמו שכתב בשו"ת שער הדעה, שצריך להיזהר שלא יהיה חזן בתפילת מוסף משהו פחות בן 20. כיוון שתפילת המוספים במקום קורבן מוסף, או כמו שנשים פטורות בתפילת מוסף, כיוון שלא היו חייבות מחצית השקל, גם מי שפחות מגיל 20 לא יכול לפתור אחרים שהם למעלה מגיל 20. כיוון שכל הפטור מן הדבר, אדם שהוא פטור, לא יכול להוציא אחרים מדי חובתם. אבל הגאון חקרי לב, הוא הביא טעם אחר, שבחור פחות מגיל 20 לא יהיה חזן בתפילת מוסף. כי כל מה שאדם יכול להוציא את חברו ידי חובה, זה מדין ערבות, שכל ישראל ערבים זה לזה, כמו שכתוב בתורה, וכשאלו איש באחיו, איש בעוון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה לזה. והגמרא אומרת במסכת שבת, שעד גיל 20 לא מענישים את האדם, אז ממילא הוא לא בכלל ערבות, לכן לא יוכל להוציא אחרים ידי חובתם. אבל אנחנו רואים המנהג שבחורים כן עולים להיות חזן במוסף, בפרט בחורים בישיבות, כולם מתפללים עם כולם בחורים. אלא יש ידוע מה שכותב אבא דורהם, גם הגאון בעל נודע ביהודה, אומר כל מה שהגמרא אמרה, פחות מגיל 20 אין מענישים, הכוונה שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא לא מעניש קודם גיל 20. אבל עונש בשמיים ודאי שיש, ממילא הוא שייך בערבות ויכול להיות חזן אפילו שהוא בחור פחות מגיל 20. להלכה, נשים חייבות להתפלל תפילת מוסף, מהטעמים שהזכרנו, והוא הדין לבחור פחות מגיל 20, יכול להיות חזן בתפילת מוסף, גם להוציא אחרים ידי חובתם.
ישר כוח, חזק וברוך. עכשיו אנחנו לשאלה המעניינת הבאה, וכך כותב לנו אדם שהעביר את השאלה, אני עובד שכיר, ובנוסף למשכורת אני מקבל תשלום קבוע עבור ההוצאות של הנסיעה, ופעמים רבות הוא כותב, אני הולך ברגל או נוסע עם שכן, האם מותר לי לקחת את הכסף, או שצריך להחזיר את זה למעביד?
יש גמרא במסכת כתובות, הגמרא שם דנה בעניין מזונות. בעל שנותן לאשתו מזונות, כפו שהתחייב לה בכתובה, כך כותב מרם שחן ארוך, אוכלת ושותה ממה שהוא אוכל ושותה, ועם כל בני משפחתה רגילים בגדולות, רגילים ברמה גבוהה, צריך להניג אותה באותו הרמה שהייתה רגילה אצל ההורים שלה. אבל אם נשאר לה עודף מהאוכל שנתן לה, צריכה להחזיר זה לבעל. רש"י מפרש, מה זה נשאר לה עודף? אישה שמזונותיה עוטפים לה, כשהיא לא רעבתנית, מספיק לה מעט אוכל. אמנם הרמה חידש, שלא רק שהיא לא צריכה, אלא היא באמת צריכה. אבל אם גם היא חסכה, צמצמה, והותירה מהמזונות שקצבו לה, גם זה של הבעל. הוא למד את זה מהגמרא. לפי זה, גם במקרה הזה, אם הוא הותיר כסף מדמי הנסיעות שקיבל, משמע מפה שצריך להחזיר את זה למעביד. אמנם בשו"ת תשובה מאהבה אומר, אין ראיה לזה מהגמרא, כי הגמרא מדברת באופן שהאישה לא חסכה, רק בטבע שלה היא לא בזבזנית, היא לא אכלנית, אז לכן, כמו שאמר רש"י, רש"י אמר שהיא לא רעבתנית, אז נמצא שמראש פסקו לה יותר מה שנחוץ לה, לכן זה של הבעל. אבל אם היא חסכה מפיתה, למרות שהייתה רוצה לאכול עוד, ולא קנתה מטעמי חיסכון, סיגפה את עצמה, אז כל מה שהיא הסתערה, היא לא הסתערה בשביל להחזיר את הכסף לבעלה, היא הסתערה בשביל עצמה, לכן העודף שלה. ואם כן, אדרבה, מהגמרא הזאת, הוא מביא ראיה, שאם הפועל חסך את דמי הנסיעה, על ידי שהלך ברגל, הוא זכה בכסף. יש עוד ראיה לזה, מהגמרא בנזיר. יש משנה אומרת שמה, אישה שנדרה להיות נזירה, וידוע שכל נזיר צריך בסוף להביא קורבנות, חטאת, עולה, שלמים, אז היא נדרה שנזירה, בעלה לא ידע מזה, הלכה גם כן, קנתה את החטאת ואת העולה, את השלמים, בא בעלה לבית, הוא רואה, פה יש לו כבשים, שואל מה ישמע זה הכבשים האלו, היא אמרה, אני נדרתי להיות נזירה, וידוע שכל נדרי עינוי נפש, הבעל יכול להפר לאשתו, אז הוא אמר לה, לא, אני לא מסכים, מופר לך, מופר לך, מופר לך, אז ממילא היא לא נזירה, אז עכשיו מה יהיה עם הכבשים הללו, אז הגמרא אומרת, אם היא הפרישה מהכסף שלה, לא משל בעלה, החטאת תמות, אין מה לעשות איתה. העולה יקריבו אותה עולה, והשלמים יקריבו שלמים. אבל חטאת אי אפשר להביא אותו בתור נדבה. אז הגמרא שואלת, מה זה הפרישה מכספה? מאיפה יש לאישה כסף להקריב קורבן מכספה? הגמרא אומרת, מסכת גיטין, מה שקנתה אישה, קנה בעלה. אז הפעם מתארס שפה מדובר שהאישה הזאת חסכה, כמצה מהאישה שלה. או שמישהו נתן לה מתנה על מנת שאין לבעלה רשות בה, וזה הכסף שלה. אז כותבים התוספות שאם חסכה ולא אכלה מה שהיא צריכה לאכול, פשוט שזה מגיע לה. אם נשאר לה עודף בגלל שהמחירים ירדו, זה של הבעל. כך פוסק גם כן הנודע ביהודה, שאין ספק בדבר שכל החסכונות שהאישה ציירה את עצמה וחסכה, זה שלה. לכן, גם במקרה הזה של הפועל, שהמעביד נתן לו דמי נסיעות, הוא הלך ברגל, אז בצער הליכה שהוא הולך ברגל, אז הוא זוכה בכסף. יש עוד ראיה לזה, מהגמרא מסכת גיטין. הגמרא אומרת, אחד הזיק עבד, חייב לשלם לו שבט, ריפוי, בשמי, אמר, צריך לתת לו שבט של 5 ימים. אחר כך רבו מה עשה, לפי הרפואות הרגילות זה 5 ימים. הביא לו סמים מיוחדים, חריפים יותר, הוא התרפא ב3 ימים, אפילו אחי, המזיק חייב לשלם ריפוי של 5 ימים. למה? הוא אומר לו, אתה התחייבת לשלם 5, מה אכפת לך מה שאני עשיתי וחסכתי? אז גם פה, השליח שהסתער והלך ברגל, הוא לא חייב להחזיר את הכסף שהמשליח התחייב לו, כמה שהוא הצטער והוא חסך את זה בשביל עצמו, לא בשביל אחר. לכן, אפילו אם הוא לא הצטער, למשל יש לו שכן שנוסע באותו כיוון, או עשר איזה טרמפ ולקח לו, אפילו אחי, הכסף לעצמו. למה? שמי שעשה לו טובה, אמרו ברבותינו, מתנה כמו מחר. הוא התחייב לעשות לו, אחר כך להחזיר לו טובה. אז זה גם כן עולה לו. ולכן, אם אדם קיבל כסף עבור נסיעה במונית, והוא רצה לחסוך את הכסף, נסע באוטובוס, שהפועל זוכה בכסף. אבל בתנאי שלא יגיע לעבודה עייף, וימעט ממלכת בעל הבית, אם לא יעבוד טוב. אבל אם זה בפרט בחזור, שזה לא שייך ללכת לבעל הבית, או שהוא הולך ככה וטוב, בא רענן לעבודה, ודאי מותר. כל שכן, במקומות עבודה, שהוצאות הנסיעה זה חלק ממרכיבי השכר, אז אפילו אם הוא לא נוסע בכלל ומקבל נסיעות, ודאי שהכסף שלו.
כן, תשובה ברורה והדוקה, בכל מה שקשור להוצאות הנסיעה, וזה בהחלט שאלה כל כך רלוונטית, וכל כך חשובה, ישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עכשיו ניצא להפסקה קצרה, ונספר למאזינים, שמיד אחר כך, יש לנו שאלה מאוד מעניינת, בנושא מחר דירה, נושא שגם הוא, מה שנקרא מצוי לא מעט, בין שכנים בעיקר, בין חברים, שאלה מאוד מעניינת בנושא אדם שמחר דירתו, בהפתעה, למרות שהוא הבטיח לשכנו, שהוא ימכור לו את זה קודם, אבל אנחנו אמרנו, עושים הפסקה קצרה ומיד שווים. שבנו עליכם, התוכנית ברוך שאמר עם הגאון הגדול, הרב ברוך שרגא, וכמו שהבטחנו לפני הפסקת הפרסומות, אנחנו עם שאלה מאוד מעניינת, כך כותב לנו מאזין, השכן שלי מוכר את דירתו, הודיע על מחיר הדירתו, והודעתי לו שאני מעוניין לקנות את הדירה שלו, אך לאחר פרק זמן הופתעתי לשמוע כי הוא מכר את הדירה לשותף שלו, שותף שלו בעסקים, ושאלתי, האם אני יכול להוציא ממנו את הדירה, על פי ההלכה, אולי הוא מתכוון על כבוד הרב עם דין בר מצרה מן הסתם, כן?
כן, כתוב בתורה, ועשית הישר והטוב. ודרשו רבותינו, מהפסוק הזה לומדים, שאם אדם רוצה למכור דירה או קרקע, והשכן שלו מעוניין לקנות אותה, יש לו זכות קדימה אם הוא משלם את אותו המחיר שמוצע למחירה. וזה נקרא דינה דבר מצרה. יש בזה הישר והטוב. כי הקונה שהוא לא שכן, אומרים לו, אתה בשביל מה לקנות באזור הזה? לך תקנה במקום אחר. אבל השכן, הוא מעוניין בדירה, הוא רוצה להרחיב את הדירה שלו, הוא רוצה שהדירה תהיה לידו, אז זה יותר טוב לו. לכן, יש בזה, עשית את הישר והטוב. ולכן, אם אדם מכר את הדירה לאדם זר, זכותו של השכן שהוא בר מצרה לסלק את הקונה. הוא ישלם לקונה את כל מה ששילם ויקח את הדירה. מסביר עצמה, כמה שהתורה אמרה ועשית הישר והטוב, למדנו שהקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם יעשו זה עם זה לפני משורת הדין. כיוון שהאדם הזר הזה יכול לקנות דירה במקום אחר ואין לו נפקא מינה בזה, והשכן יש לו רווח מזה שהדירות שלו צמודות קרובות זו לזו, לכן צריך למכור לשכן. כתב בתשובות מימוני שדינה דבר מצרה זה קרוב להיות מצוות עשה. אמנם החתם סופר כותב שדינה של בר מצרה זה לא דין מפורש בתורה, רק רבותינו הכניסו אותו בכלל ועשית הישר והטוב, אבל אפילו שהוא לא דין תורה, כופין אותו לעשות לפי משורת הדין. אבל במקום שיש איזה הפסד כלשהו למוכר, לא אומרים זה בזה דינה דבר מצרה, ויכול המוכר למכור אותו לאדם אחר. כגון למשל, אם הוא רוצה לשלם בתשלומים, והוא משלם במזומן, אם הוא משלם אותם התנאים, אותם המועדים, שהמוכר אין לו מזה שום נזק, הוא חייב למכור את זה לבר מצרה. רק השאלה, מה הדין אם הוא מכר את זה לשותף שלו? כי פה הוא שואל שהוא מכר את זה לשותף. יש גמרה, מסכת בבא מציעא, הגמרה אומרת, שאם הוא מכר אדם לשותף שלו, אין בזה דין דבר מצרה. אבל מה נקרא שותף? רש"י מפרש שותף, שהוא שותף באותו קרקע. כלומר, היה לו דירה משותפת עם מישהו, והשכן רוצה לקנות, והשותף שלו רוצה לקנות, כיוון שהם שותפים באותו דירה, ודאי שהשותף קודם. אז משמע מדבריו, אם הוא שותף אותו בשדה אחרת, אין לו זכות קדימה על אנשים אחרים שער במסרה, רק אם הוא שותף הוא בנכס שרוצים לקנות אותו. אבל דעת רבנו תם, אפילו אם הוא שותף איתו בקרקעות אחרות ולא בקרקע הזו, הבר מסרה לא יכול לסלק אותו. למה? כמה שסוף סוף הוא שותף איתו בקרקעות. אבל רבי גאון מחדש חידוש גדול, הוא אומר אפילו אם הוא לא שותף איתו בקרקעות אלא שותף שלו בסחורה, כלומר יש לו חנות ועסקים ומחר לו דירה, אז הבר מצרה לא יכול לסלק אותו. וכתב בתומת הדשן שלא סומכים בזה ערב היי, כמה שרשי ורבנו תם ורבנו חננאל לא פסקו ככה. אבל הרמב״ם בהלכות שכנים הוא גם פוסק כדעת רב היי. מרן עליו השלום פסק כמו דעת הרמב״ם, שאם אדם מוכר לאחד המשותפים שלו, אפילו שהוא שותף שלו רק במסע ומתן, אפילו שהוא לא שותף בקרקע, הוא זכה בזה. ואין שאר השותפים או השכנים יכולים להוציא אותו מהחלק הזה. לכן להלכה למעשה, אם אדם מכר לשותף שלו, אפילו אם הוא לא שותף איתו בדירה או בעסק, הוא שותף איתו בעסקים אחרים, יש לו זכות קדימה לאחרים. ואם קנה, בן המצר לא יכול לסלק אותו. אבל אם באו לפניו שניים ורוצים לקנות, השותף והבר מצר, כותב ברוך הראשון שיש עדיפות למכור למצרן, כמה שהמצרן לכול העלמה יש לו זכות קדימה, גם לעד רשי, גם לבנתם כולם, מה שאין כן השותף ששנוי מחלוקת הפוסקים. לכן מרן כותב בשעון ערוך, שאם המוכר שאל את השכנים שלו קודם שמחר דירה, אם הם מעוניינים לקנות את הדירה, הם אמרו שהם לא מעוניינים לקנות, כבר במקרה הזה סלקו את עצמם, ולא שייך יותר דינת בר מצווה, אפילו שלא היה פה שום קניין, רק בדיבור. לכן מי שרוצה שלא יהיו לו בעיות עם השכנים שקנו או משהו, לפני שהוא מוכר, יציע את הדירה שלו לשכנים, ואם לא ירצו לקנותה, אז הוא לא יהיה בכלל בבעיה הזאת של דינת בר מצווה.
שר כוח, שר כוח, זה פתרון מצוין, להציע לשכנים ואחר כך להתקדם הלאה. טוב, יש לנו כאן כבוד הרב, שאלה בשם בחור ששואל, הציעו לי בחורה ליד שמיים, אבל אחיה ואחיותיה לא שומרים תורה ומצוות, כנראה משפחה בעלת תשובה, האם יש לחשוש מזה?
ידוע, כל אדם שנושא אישה צריך להשתדל לקחת אישה יראת שמיים, הגונה, ולא יהיה בחס ושלום שמץ של פסול. כותב הרמ"א באבן העזר, כל הנשים בחזקת כשרות הן. לכן, אם האישה צנועה, מקפידה לשמור תורה ומצוות, יש לה מידות טובות, למרות שהאחים שלה או האחיות שלה לא נוהגים כשורה, אין בזה פסול. אמנם, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, אדם שנושא אישה צריך לבדוק באחים שלה. למה? כמה שרוב הבנים הם דומים לאחיהם. על חורה, אז אם האחים שלה והאחיות שלה רשעים, איך הוא ייקח את האישה הזאת שיש לה מידות טובות? אלא הכוונה פירוש הגמרא שהם דומים לאחיהם במעשה, לא הכוונה דומים לאחיהם במעשים, אלא הכוונה יש להם אותם מידות, כלומר לא קמצנים, לא כעסנים, לא בעלי גאווה, לא בעלי קנאה, שיש להם מידות טובות. אז האישה, הכל הבנים דומים לאחיהם במידות. לכן, אם יש לה ולאחים שלה מידות טובות, אפילו שהם עדיין לא חזרו בתשובה, רק היא חזרה בתשובה, ויש לה מידות טובות, יכול לכתחילה להתחתן איתה. ידוע מה שהיה אומר הסטייפלר עליו השלום, היום שההשפעה של התקשורת והרחוב גדולה מאוד, אם האבא לא פוקח את העיניים שלו, הוא מפקח על כל הילדים שלו בשבע עיניים, הוא לא יכול להשתלט עליהם. לכן, לא מדקדקים במעשה האחים. אם יש להם מידות טובות, יכול להתחתן איתם לכתחילה. רק נראה, לכתחילה אמרו רבותינו, יש להשתדל שאדם יישא בת החכם. הגמרא אומרת, מסכת פסחים, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, ויישא בת החכם. אבל אם יציעו לו בת של אדם פשוט ויורש שמיים, ודאי שאין מניעה בזה. אבל מי שנושא אישה פסולה, בשביל שהיא עשירה או בשביל נאה, אמור רבותינו, חס ושלום, יהיה לו בנים שאינם מעוגנים. בעיקר צריך להקפיד, להתרחק ממשפחות שהן בעלי מחלוקת. הגמרא אומרת, מסכת קידושין, אם ראית שתי משפחות שמתגרות זו בזו, תמיד אדם אוהב להתקוטט ובעל מסע ומריבה, ודאי ששמץ פסול יש ביניהם, ולכן צריך לברוח מהם. וכן מישהו עז פנים או אכזרי, לא גומל חסד עם הבריות, אלה ודאי ששמור מהם מרחק. אבל יש להם מידות טובות, בעזרת השם יהיו לו בנים תלמידי חכמים צדיקים.
אמן ואמן. באמת נאחל לו כמובן בהזדמנות הזו גם מזל טוב אחרי התשובה הזו. עכשיו אנחנו לשאלה, כבוד הרב, שאלה שקצת, אתה יודע שאני קורא אותה, אני באמת מתרגש, כי אנשים שואלים שאלות, פעמים, מה שנקרא, לא צפויות, אבל שאלה כזאת באמת, היא שאלה גם מרגשת, מעבר לה כמובן לפן ההלכתי, וכך כותב לנו, לסתם, על פניו, הכתב נראה, הכתב של אברך, הוא כותב ככה, מדי פעם אני מתעורר בלילה, ורוצה להמשיך לישון, ואני חושב על דברי תורה, האם מותר לי להרהר בדברי תורה, מאחר ולא ברכתי ברכות התורה כמובן?
הגמרא אומרת, מסכת בבא מציעה, על מה עבדה הארץ? שאלו לחכמים ולא פירשו, לנביאים ולא פירשו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, ויאמר השם על עוזבם מתורתי. פשוט שלא עזבו את התורה, אם היו עוזבים את התורה, אז החכמים היו יודעים, והנביאים היו יודעים. הגמרא אומרת, שלא בירכו בתורה תחילה. כלומר, שהיו עוסקים בתורה, להבדיל כמו לומדים איזה חוכמה רגילה, לא היו מברכים, אשר בחרבנו מכל עם, ברוך אתה השם נותן התורה, ורן מפרש, שלמדו רבותינו, שאסור לאדם ללמוד שום דבר, לפני שמברך ברכות התורה, ושברכות התורה, דעת הפרי חדש, הם מהתורה. הרמב״ם, בשו"ת פאר הדור כותב, מה זה שלא ברכו בתורה תהילה? הוא מסביר שלא נהגו כבוד תהילה, בתלמידי החכמים העוסקים בתורה. אבל הרמב״ן, כולם הסבירו, שיש איסור לעסוק בתורה קודם שמברך ברכת התורה. כך כותב גם בספר החינוך, שאם עוסק בתורה לפני שיברך ברכות התורה, ביטל מצווה דאורייתא. מרן, בשולחן ערוך, פסק כמו דעת הרמב״ם, שברכות התורה זה מדרבנן. כך כותב מרן, כל הברכות, אם יסתפק אם בירך או לא, לא מברך, לא בהתחלה ולא בסוף. חוץ מברכת המזון, מפני שיש אל תורה. משמע, שחוץ מברכת המזון, כל הברכות הם דרבנן, אז זה גם כולל ברכת התורה. אז זה אסור לאדם ללמוד שמוציא מפיו דברי תורה, לפני שמברך. אבל השאלה, מה ששואל המאזין, לעניין להרהר בדברי תורה. מרן פסק, אדם שמהרהר בדברי תורה, לא צריך לברך. אמנם הגאון מבין לה עליו השלום, הוא שואל על זה קושה גדולה, אומר למה לא יברך שאדם מהרהר בדברי תורה? הוא מברך על המצווה, ואדם שמהרהר בדברי תורה, הוא גם כן מקיים מצוות עשה, איך כתוב בתורה, והגית בו יומם ולילה. מה זה והגית? כל הגית זה בלב, איך אנחנו אומרים, והגיון ליבי לפניך, אז משמע הגיון בלב, והתורה אמרה, והגית בו יומם ולילה, אז מקיים מצוות עשה, אדם לא יברך גם על ההרהור. אמנם, הנשמת אדם כותב, שכיוון שלמדנו שצריך לברך ברכות התורה, מהפסוק, כי שם השם מקרא, הבו גודל אלוהינו, לכן זה דווקא בקריאה מקיים המצווה, אבל לא בהרהור. אמנם כתוב בתורה, והגית בו יומם ולילה, אז בזה אי אפשר בפה. אז לכן כתוב, יהיו לרצון אמרי פי. אם לא יכול אמרי פי, אז ויגיעו לבי לפניך. אבל כעיקרון צריך להוציא מפיו. אבל השאלה, והגית זה משמע בלב. ואיך התורה אמרה והגית, אז יש מצוות עשה, למה לא יברך? אלא יש מחלקים, אם כתוב הגית, או כתוב הגיון ליבי. אם כתוב הגיון ליבי, לבין הגיון לבד. כי מקום שכתוב והגית זה בפה. מקום שכתוב הגיון ליבי זה בלב. כמו שכתוב, אמת יהגה חיקי. משמע, הגית לשון הוצאה בפה. אתה אומר יהגה חיקי. כי אנחנו אומרים, הראשוני תהגה צדקתך. הנה הלשון. או פי צדיק יהגה חוכמה. משמע, הנה דיבר בפה, כתוב יהגית. וכן לא יהגו בגרונם. משמע, הגות לשון הודעה בפה. וכן אמרו רבותינו, מצוות עשה של תלמוד תורה, איפה למדנו, שנאמר, ושיננתם לבניך, ולימדתם אותם את בניכם. משמע, שעיקר המצווה בדיבור שבהירור, ובדיבור שבהירור, אי אפשר ללמד לבניו. כתוב, שיננתם לבניך, ולימדתם אותם את בניכם. אז עיקר המצווה, איך יכול ללמד את הבן בהירור. לכן מרן כותב, אם אדם כותב בדברי תורה, צריך לברך. אפילו שהכתיבה היא בהירור, אבל כיוון שעל די הכתיבה הוא יכול ללמד אחרים לקיים, אז זה המצווה. כך פוסק הרמ"א, שאדם לומד על ידי הרהור, שרואה בספר ומהרהר בעת אמירת הפיוטים באמצע ברכות קריאת שמע, זה לא נחשב איסור. למה? הרהור לא נחשב כדיבור. כך כותב הגאון בחיים וולוז'ין, שסיפר לו הגר"א, פעם אחת הגאון מווילנה התקשה בהבנת דברי הזוהר, ובאמצע תפילת שחרית של ראש חודש, בא בדעתו לפרש את המאמר בשבעה אופנים. ושאמר לו לגאון, לרבי חיים וולוז'ין, מה הייתי עושה במקרה הזה, באמצע עמידה, בא לי שבעה פירושים. אמר לו, היית ממתין מעט, מסדר את זה במחשבה, אחר כך תכתוב את זה, וכי במחשבה זה נשב הפסק. אמר לו הגאון, מבין לה, באמת ככה עשיתי. שהייתי כמו רבע דקה, וסידרתי אותם במחשבה שלי, והמשכתי להתפלל. אבל כשסיימתי את העמידה, שכחתי את הכל. כשעמדתי להתפלל מוסף, כל השבעה אופנים באו לי במחשבה בפעם שנייה. אבל הפעם הזאת, המשכתי, לא הרהרתי בהם. אבל כשסיימתי את התפילה, כולכם נזכרתי בהם, כולם היו עריכים לפניי, כל שבעת הפירושים. לכן להלכה, אין לנו אלא דברי מרן, שאדם שמערער בדברי תורה, לא צריך לברך. אפילו שאסור להרהר בדברי תורה במקומות המתונפים, משמע שאירור זה כן מעשה, למה לא נחשב לימוד? אם לא נחשב לימוד, למה אסור להרהר? אלא שם טעם אחר, שם כתוב, והיה מחנך הקדוש. לכן גם בשבת, מותר להרהר בעסקים. איך מותר? משמע שזה לא כדיבור, כמו שנאמר, ממצוא חפציך ודבר דבר. דיבור אסור, הרהור מותר. אז הרהור לאו כדיבור דמה. לכן, אשרה ואשרה חלקו, יערר בדברי תורה וישן בתוך דברי תורה.
יישר כוח, כבוד הרב. תשובה, מה שנקרא מושלמת, אני בטוח שהוא עכשיו ישן יותר, הרבה יותר טוב. טוב, נספר למאזינים, כבוד הרב, שיש לו ברוך השם עוד הרבה שאלות, אבל אנחנו לא נספיק את כולם. בעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך עם השאלות שלכם. אם אתם רוצים לשאול, לשלוח את השאלות שלכם, מספר פקס 02-582-5430, 02-582-5430, ואנחנו כאן במסגרת התוכנית ברוך שאמר, כבוד הרב, רוצים לסיים כמדי שבוע עם דבר תורה, בפרשת השבוע, השבוע פרשת ויקהל בעזרת השם, כבוד הרב.
פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ידוע, הפרשה מספרת לנו על בניית המשכן. והשאלה נשאלת, למה דווקא בפרשת המשכן בא משה רבנו מקהיל את כל עדת בני ישראל? המלבים מפרש, כי במתן תורה היו עם ישראל כולם באחדות שלמה, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר, כי איש אחד בלב אחד, שהתורה הקדושה יחדה את כל עם ישראל. אבל ברגע שחטו בעגל, עבדה מהם המעלה של מתן תורה, ונפרדו איש מעל אחיו. אחר כך היו צריכים להרוג את כל החוטאים, איש את אחיו, איש את רעהו ואיש את קרובו, חרב איש ברעהו. אבל עכשיו שהתרצה הקדוש ברוך הוא, מחל להם, באו לבנות את המשכן, לכפר עוון עוון העגל, היו צריכים לתקן גם את עניין האחדות בעם ישראל. לפי כך, הכיר אותם משה, שיעבדו כולם יחד באחדות, שיחזרו למצב של מעמד הר סיני, כאיש אחד בלב אחד. וידוע, שאחד הטעמים שנחרב הבית, הוא גלל שנאת חינם. אז בא משה רבנו אומר, אם היה בית בנוי ונהיה שנאת חינם נהרס, כל שכן אם לא יהיה אהבה ואחווה, לא ייבנה את המקדש. אז לכן דבר ראשון הוא אמר, כולנו נקהל, נעשה, נהיה כאיש אחד בלב אחד. ואחר כך הוא ממשיך ואומר, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה. תעשה. וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. חורה, למה צריך לומר ששת ימים תעשה מלאכה? הייתה צריך להגיד ששת ימים תעשה מלאכה, וכי המלאכה נעשית מאליה? אלא שאומרים המפרשים, ידוע שהשבת היא מקור הברכה לכל ימות השבוע. כמו שאנחנו אומרים בפיוט לך דודי, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. כך מפורש גם בזוהר הקדוש, כל שיטה יומין מתברכן מיומה שביעה. כלומר, כל ששת הימים בברכה שלהם היא באה מיום השבת. ככל שהאדם שומר את השבת יותר בהידור, מכבד את השבת, מענק את השבת, מקדש אותה בדברי תורה, ככה הברכה שורה אצלו יותר בימי החול. וזה שאומר הפסוק, ששת ימים תעשה מלאכה. יש אדם עובד, עובד עבודה קשה, ואין לו פרנסה טובה. יש אדם לא עושה כלום, פקיד בממשלה, אומרים טלפון אחד פה, טלפון אחד שם, ויש לו פרנסה בשפע, המלאכה נעשית מאליה. הוא אומר, אם אתה רוצה שהמלאכה תעשה מאליה, יש לך עצה. ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. כלומר, אם אתה עושה שכל מלאכתך תהיה עשויה מאליה, שהברכה תשרה במעשיך, עד שתרגיש כאילו כל המלאכה נעשית מאליה, בלי תרחה, כל זה, אם ביום השביעי, יהיה לכם קודש, שבת, שבתון, אל השם. וידוע, שאמרו רבותינו, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ביום השבת. וגם על עניין, לא תעשה מלאכה, וקשר לזה ליום השבת, אמרו המפרשים, למה נסבכה מצוות שבת, למלאכת המשכן? רש"י אומר, הקדים אזהרת שבת את ציווי המשכן, לומר, למרות שיש מצווה לבנות את המשכן, אבל היא לא דוחה את השבת. בזוהר הקדוש מבואר שמלאכת המשכן היא נעשתה בדרך נס. מה נס? האומנים היו מתחילים במלאכה, אחר כך הייתה המלאכה נשלמת מאליה. אז שואל מהר"ל דיסקין, למה מלאכת המשכן היא לא דוחה את השבת? הלא, לפי מה שאומר הזוהר, שהיה אומן מתחיל במלאכה, היה במלאך השם מסייע בידו. אז אם כן, כל מלאכת המשכן נעשה על ידי שניים. בידו מה שגמרא אומרת, מסכת שבת, שניים שעשווה פטורים. אז גם פה, שניים עשווה. כלומר, המלאך והאדם שהיה עושה. אומנם, כל מקום שכתוב פטור, פטור אבל אסור מדרבנן. אבל צורך בניית המקדש, ודאי שהחכמים לא אוסרים. למה יש לנו כלל? אין שבות במקדש, ככה גמרא אומרת בפסחים, אין שבות במקדש. אז אם אין שבות במקדש, ושניים שעה סעוה, אז היו צריכים להמשיך לעשות גם בשבת. למה אמרו רבותינו שאסור לעשות בשבת? אלא אומר מהר"ל דיסקין, כי ידוע המלאכים, הם שובתים בשבת. אז אם האומן היה עושה מלאכה בשבת, לא היו מלאכים מסייעים לו, אז הוא היה עושה את כל המלאכה לבד. אז מי ולא היה עושה חילול שבת, לכן אסרה התורה לעשות מלאכת המשכן בשבת, כי זה איסור דאורייתא. וזה הוא מרמז את זה בפסוק. ששת ימים תעשה מלאכה, בששת ימי החול תעשה מלאכת המשכן מאליה, ותיגמר על ידי המלאך. אבל ביום השביעי יהיה לכם קודש. כלומר ביום השבת לא תעשו את מלאכת המשכן, אפילו שתמיד המלאך מסייע לכם, וזה שניים שעשווה, בשבת הוא לא יסייע לכם, כי יום השביעי הוא שבת שבתון להשם. כלומר, לא רק שבת בעם ישראל, גם הקדוש ברוך הוא, השבת היא קודש. המלאכים שובתים בו במלאכה הזאת, ולא יעזור לכם בשבת. לכן אסור לכם לעסוק בשבת במלאכת המשכן. וממשיכה ואומרת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. כותב השלה הקדוש, יום השבת צריך להיות כולו בחן, בחסד, בשלום, באהבה ואהבה רבה. למה? כי ביום שבת אפילו הרשעים שבגיהנם הם שובתים. ולכן על כל עבירה בשבת היא כפולה. למשל, אם אדם מראה כעס בשבת, הוא רבותינו או עושה מחלוקת, אז זה נאמר, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. איזה אש? אש המחלוקת. וזה אדם כועס. ידוע, בכל יום צריך אדם להיזהר מהכעס והמחלוקת. כי כל הכועס, אמרו רבותינו, כל מיני גיהינם שולטים בו. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וכעס עיקרו בא, כעס בחיק כסילים ינוע. יסוד הכעס הוא בא מהגאווה. וכן כל המחלוקת גם כן אותיות חלק מוות. לכן המחלוקת נמשלה לאש. כמו שכמו אש מחלה כל חלקה טובה, ככה גם כל מחלוקת היא מחלה כל חלקה טובה. ובשבת התורה מזהירה את זה במיוחד. למה? אומר הרב אקלי יקר, שהרבה מחלוקות ומריבות פורצות דווקא בשבת. בין אם זה בין בעל ואישה, בין זה עם השכנים, בין זה בית הכנסת. לכן בתורה אמרה, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. תזהרו מאש המחלוקת שלא תבער ביניכם, תברחו ותתחקו ממנה כמו מאש. ולכן, אבל זוהר הקדוש אומר, אדם שכועס בשבת מבעיר את אש לגיהנם. ועל זה נאמר, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. לכן רבותינו בסדר תפילה, בכל יום אנחנו אומרים בסוף תפילת שחרית, אמר בלעזר, אמר בחנינה, תלמידי החכמים מרבים שלום בעולם. אבל בשבת אומרים את זה פעם נוספת, בכניסת השבת, הרי בבא מדליקין, אומרים אמר בלעזר, תלמידי החכמים מרבים שלום בעולם. מה העניין רבי אלעזר, רבי שלום, אלא להזהיר אותנו עם כניסת השבת, להיזהר מחלוקת ולהרבות שלום העולם, והשם יזכנו לשבת ומנוחה לחיי העולמים.
אמן ואמן, יישר כוח, הגאון הגדול, הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים, תוכנית ברוך שאמר, תוכנית שעוסקת בשאלות הלכתיות, אקטואליות, שנוגעות לחיי היום-יום של כולנו. מאזינים שרוצים לשלוח שאלות, מוזמנים לשלוח את זה למספר פקס, ובעזרת השם אנחנו נתייחס אליהם בשבועות הקרובים. 02-582-5430, 02-582-5430, שאלות בקצרה, מנומקות, ובעזרת השם הרב ייתן כאן בשידור את התשובות המנומקות והארוכות, כמו ששמעתם כאן במהלך השידור. לפני שנסיים, כבוד הרב, נזכיר למאזינים, נספר למאזינים, שמחר ליל שישי, יום חמישי ליל שישי, כמידי ליל שישי, יש תיקון מיוחד שמתקיים בבית הכנסת נווה דוד, רחוב ההגנה 13, בגבעה הצרפתית בירושלים. אז אלה מכם שירושלמים, או אלה שגרים מחוץ לירושלים ורוצים להשתתף בחוויה הרוחנית הבאמת עוצמתית הזו, מוזמנים להגיע, כי מחר, בעזרת השם, כבוד קדושת האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא ישתתף במעמד התפילה, וגם יציל מברכותיו על הציבור שיגיע. אז אתם מוזמנים, כאמור, בית הכנסת נווה דוד, רחוב ההגנה 13, הגבעה הצרפתית בירושלים. כולכם כמובן מוזמנים. אנחנו כאן מסיימים, תודה רבה רבה לכבוד הרב.
תודה ויישר כוח לך ולכל המאזינים.
היו שלום, להתראות.